שלום לכולם, נמצאים בחדר אחר, האקוסטיקה פה קצת מוזרה, אני מקווה שלא יפריע להקלטה. אנחנו היום נדבר על המאירי, מנחם המאירי. שיעור קודם היה על הראש, ובעזרת השם השיעור הבא יהיה על בנו, הטור. אז אנחנו אבל מסדרים לפי שנות הלידה, ולכן אנחנו קופצים פה למאירי, שהוא תיאורטית מצליח, אני חושב, גם גיאוגרפית להיכנס בין האב לבנו, כי אמרנו שהראש, הרי הוא איגר, הוא נולד באשכנז. אז אם הראש הוא מחכמי אשכנז, נגיד, שלושת רבעי, והטור הוא מחכמי ספרד, שלושת רבעי, אז המאירי הוא מפרובנס, שנמצאת בתווך ביניהם. על המאירי אנחנו יודעים את שנת לידתו, כי הוא כותב, מה שאין הרבה ראשונים, ודווקא פה הפוך קצת, שנת פטירתו היא משוערת. אז המאירי נולד ב-1249 בפרובנס. על פרובנס אנחנו דיברנו באריכות בשיעור על בעל המאור. פרובנס נמצאת בין ספרד לאשכנז, גם היום היא בדרום צרפת, אבל אז הייתה, פרובנס הייתה ממלכה בפני עצמה, שלא רק גיאוגרפית הייתה בין אשכנז לספרד, אלא גם מהותית בשיטות הלימוד הייתה בין אשכנז לספרד. וזה בתקופה עליה דיברנו, של בעל המאור והרייבד, והאש כל חתנו של הרייבד, זה היה מאוד משמעותי, היה הבדל מאוד גדול. בין שיטת הלימוד הספרדית לשיטת הלימוד של בעלי התוספות, ופרובנס הושפעה משניהם, הייתה בתווך לא רק גיאוגרפית, אלא גם מהותית. וזה פחות בא לידי ביטוי איפה שאנחנו עומדים עכשיו. כן, אנחנו באמצע המאה ה-13, ביום שאנחנו בתחילת החצי השני של תקופת הראשונים, והשיטות לימוד כבר פחות מובהקות. דיברנו על זה. אמר רבי רוטנבורג מכניס לימוד הליבה דה הלכתא לאשכנז. כבר הרמב"ן, אמרנו, אחד מרבותיו, רבי יעקב בן יקר, הוא בא מארצות הצפון, והמעבר של הראש מאוד מטשטש עוד יותר אחר כך את הפערים האלה. ובתקופת המאירי אנחנו פחות נדבר על מתח כזה. אנחנו נדבר על מתח אחר. קודם נגיד שהוא נולד בעיר פרפיניון, וחבר פרובנס אז נמצא בהשפעה של ארצות ספרד. דיברנו על המלך חיים הראשון, שנקרא בעברית, עברתו שמו ליעקב. חיימה זה ג'יימס, כותבים את זה בלזים, בספרדית, אחת, כותבים אותה עם ג'יי, ובארצות לטינות, בהרבה מהם קוראים את זה אפילו עם ג'יימס, אבל בעברית קראו לו יעקב, וקראו לו גם הכובש, יעקב הראשון, אם תראו יעקב הכובש, הוא כבש את מוסלמים, נלחם ויחד בין המוסלמים, כבשנו כמה איים, אבל בפרובנס, אני חושב, נדמה לי, אני לא כל כך בקיא בתחום הזה, אני חושב שזה בעיקר היה השפעות, שהוא השפיע יותר מבחינה מדינית, כל הזמן פרובנס זה במאבק.
הגוי?
מה זה? הגוי, גוי, גוי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. הזכרנו אותו בשיעור על הרמב"ן. הוא היה, כן, מלך אראגון. נדמה לי ששמו הרשמי בספרדית, שמתורגם, זה חיים של אראגון. הוא מלך אראגון. הוא עשה בריתות עם קסטיליה וכל מיני, הוא משפיע על הפרובנציה יותר מדינית, מצד של ספרד. אני אולי צריך להגיד אראגון ולא ספרד, אבל אנחנו מכלילים אותם. ולעומת זאת צרפת מהצפון, יש להם שיטה אחרת של השפעה דרך נישואים, כשהנסיך מפה מחתנים אותו עם הנסיך משם, ואחר כך כשהוא נהיה המלך זה מקרב. אנחנו מדברים עכשיו על אמצע המאה ה-13, אבל כשנגיע למאה ה-14, יהיה גירוש יהודי צרפת, שיהודי פרובנס ינצלו ממנו כי הם לא יהיו חלק מצרפת.
ואת יהודי פרובנס יגרשו רק 100 שנה יותר מאוחר. כמה שנים אחרי גירוש, בגירוש ספרד לא יגרשו את יהודי פרובנס, ובאמת הרבה מיהודי ספרד, בדיוק כמו שקוראים פורטוגל, הרבה מיהודי ספרד יגלו לשם, אבל אחר כך, אחרי כמה שנים, יגרשו גם אותם. אז הוא נולד, אמרנו 1929, אמרנו בפרובנס, בעיר פרפיניון. הוא מספר על משפחתו, יש לו פתיחה על מסכת אבות, מסכת אבות, כן, זה משה קיבל תורה, אז הוא מדבר קצת על ההשתלשלות, ואז הוא כותב על פרובנס, וכן בארץ הזאת היו חכמים גדולים בימי הרב הגדול, זקנינו הנבחר, רבי אברהם ברבי יצחק אב בית דין, בעל האשכול, אני חושב שדיברנו על זה, שלבלבל את התלמידים, קוראים לו הרייבד השני, והוא בכלל לא רייבד כמו האחרים, רבי אברהם בן דוד, כי הוא בבר יצחק, צריך להיות רעבי כזה, אבל כינויו היה רבי אברהם אב בית דין, אז גם את זה עשו ראשי תיבות של הרב אב בית דין הזה, הרייבד, לא לקרוא לו ככה, לקרוא לו בעל האשכול, ונפטר, הוא מביא את השנה, תרגמת לכם את זה ללועזית כדי שנבין, שזה המון המון שנים לפניו, כן? זאת אומרת, לא יודע מי מאבות טובותיכם, שנולד 100 שנה לפניכם, אתם יכולים לתת את היום הולדת שלו.
נפטר 100 שנה.
כן, שנפטר 100 שנה לפני הולדתו, כן. אתם יכולים לתת את היום הולדת שלו, ואז אנחנו אומרים, אצלם, פחות ידעו לידה, פחות ידעו זה. תראו, אני לא יכול לתת יום הולדת של כמה דורות אחורה, זה 100 שנה. 100 שנה לפני, כמו שאתה אומר, לפני הפטירה. לא, 5, משהו כזה. אני חושב שזה יותר מסבא. אז זה היה בעל האשכול. שקורא לו זקננו הנבחר. וחתנו הנעלה בחוכמתו, מעלה מעלה זקננו הרב הגדול הרייבד ז"ל. זאת אומרת, הוא קורא זקננו, טוב, אמרנו שהבעל האשכול הוא חתנו של הרייבד, אז אם הוא צאצא של הרייבד, אם אלה הוא צאצא של בעל האשכול, לשניהם הוא קורא זקננו. ומהם הוא מזכיר... הרייבד
הוא חתנו של בעל
האשכול? הפוך, בעל האשכול הוא דור אחד קודם, לפני הרייבד. הרייבד שהיה גדול הדור, אם ביתו התחתן גדול הדור בפרובנס, אם ביתו התחתן תלמידו המובחר הרייבד. הרייבד הרגיל, בעל ההשגות על הרמב"ם. ומהם הרב רבי זרחיה הלוי. זאת אומרת, הוא מונה את חכמי פרובנס הגדולים, שלושה במספר, על הבעל המור בגלל שיטתו הייחודית. הבנו שיעור, ובשיעור הזה נזכרנו גם את השניים האחרים. ואז אני מדלג עד אשר הגיע הזמן עליו אנחנו חיים היום שיש לנו מן השנים, אלפים וסמך. דיברנו נכון ש-1240 מתחלף האלף למניין וכך אפשר לזכור את השנים. היא השנה אשר השלמנו בזה החיבור, כן זה 1700. הגדול בכל תלת הסדרי, והיא השנה נון א' ללדתנו, אשר היה בסוף השנה התשיעית, לפת האלף השישי. סימן השנה הובה, לציון גואל, כי הוא מבינן הובה. כשהשנה היא שש, או תשע, קל לתת גימטריות. והתחלנו בו שנת למדחת ללדתנו, התחיל את זה כשהיה בן 35, את חיבורו הגדול על כל השס. וסיים כשהוא בן 51. לבד חידושים מפורשים וקצת חיבורים אחרים שחיברנו. אז בהקדמה שלו לאבות, הוא נותן את השנה שבה עומדים בה, ועוד כמה שנים קודמות, וכך אנחנו יודעים בדיוק מתי מתי נולד, אם ב-1300 הוא היה בן 51, וגם אנחנו רואים פה שהוא בא ממשפחת בעל האשכול והרייבד. להזכירכם, בעל המאור הביא שיטות לימוד מבעל התוספות. הוא התכתב עם רבנו תם, וזה זעזע את בעל האשכול, שדיבר על הנמשך אחר הצרפתי, ראינו את כל הביטויים הללו. אז, טוב, אנחנו לא יודעים הרבה על חייו. מה המאירי כותב? דבר ראשון, הוא כותב את פירוש על השס. הוא כותב פה על כל שישה סדרים, אנחנו לא בטוחים, הוא לא כתב או לא הגיע לידינו, על רוב מסכתות קודשים כנראה לא כתב.
יש לנו שלוש מסכתות במשנה. אחת מהן הזכרנו, נכון? אבות. חוץ מהאבות יש גם מסכת חלב, אבל מסכת מידות. בית הבחירה, מסכת מידות, מכירים, הוציאו עם כזה מסרטוטים, מהדורה מאוד יפה, של נדמה לי, של מכון המקדש. אבל הוא גם כותב ספר בשם מגן אבות, שזה להגן על השם, כמובן, זה מהתפילה, אבל הוא קורא לזה מגן אבות בגלל שהוא מגן על מנהגי אבות. מהם האבות? מנהגי פרובנס. ועל מה ולמה להגן על מנהגי פרובנס? אמרנו שקשרים בין ספרד לבין פרובנס, וזה מביא להגירה של יהודים מספרד לפרובנס, והם משתלטים לאט לאט על המנהגים. ואז הוא כותב, כדי להגן על מנהגיהם, הבאתי מהקדמתו. מה שהבאנו לסדר אופני אלה הדברים שכתבנו, שאנחנו בעיר הזאת, היא פרפיניאן, כל האותיות באמצע, אגב, גם כותבים אותם בצרפתית, עם ג' באמצע וקוף וזה, והחזקנו בהרבה מנהגים, היו בידינו בירושם אבותינו ורבדינו נוחם עדן, ומביא פה שני ערים, שהם קסטילה ונרבונה, זאת אומרת, אחת פרובנס ואחת ספרד כנראה, אשר משם יצאו שורשי משפחתנו מאז, וכך היום מנהגים מהם, ברוב גבול ארץ פרובינצה. זאת אומרת, זה מנהגי רוב פרובנס. ועתה מקרוב באו הנה קצת חכמים מארץ ספרד, היו כמראים גדולתם בפנינו, קצת מאשים אותם, כן, בשחצנות, לערער במקצת מנהגותינו, ונסו ונתנו אותנו פנים בפנים. מהם שהיו קומדים לדברינו, אלה שבשום פנים אינם נושאים פנים בשום קהל לשאלות מנהגותם. זאת אומרת, הם לא באים לעשות פשרה. הם את המנהגים שלהם לא משנים, רק רוצים שאנחנו נלך לקטם ונשנה את המנהגים שלנו כשהם נכנסים לנו לבית כנסת וזה, ולהיות עיקר הכוונה בזאת המחברת, זאת אומרת, בזה החיבור, היותו למשמרת לדברי אבותינו הנכבדים ורבותינו השלמים, הוא מגן וצינה, כן, מגן אבות, הוא מגן וצינה לכל הבא להרער ולקטרג עליהם, המנהגים שהורגלנו בהם, המה ואבותינו נוחם עדן, עד שיהיה מגן אבות בדברי, מכהם מתים במאמרי, כמובן על פי ברכה מן שבע, חכמי ספרד, או בכלל יהודי ספרד שמגיעים לשם, א', זאת אומרת שיטה כזאת, כן? אתה מנהגך לא משנה, חשבים לך מנהגים, אבל אתה מצפה שהם ילכו לקראתך. אבל ב', יכול להיות שהייתה תפיסה של ספרד הייתה מעצמה, כן? היו שני מרכזים גדולים, אמרנו כל הזמן, ספרד ואשכנז, צרפת ביחד עם אשכנז, ופרובנס זה מקום קטן, אז ספרד יש להם מין תחושה כזאת שהמנהגים שלהם הם מנהגי ספרד שהתקלקלו עם השנים, וצריך לתקן אותם ולהחזיר את הרעלה לשנה. והמאירי לא מסכים לזה. ובחיבורו הוא מתעקש, מתעקש על, להגן על מנהגי פרובנס. על חיבור חשוב בית הבחירה, קודם כל צריך להגיד שלשונו פשוטה ומובנת. משעת סיום כתיבתו, כן, ב-1300, עד היום הזה, עד המאה ה-21, כל אחד שלוקח, לא יודע, הרמב"ן, הרש"ס, מתקשה בלשונו. תוספות לוקח, מתקשה בלשונו. לוקח מאירי, ממש רצה קורא בו. עכשיו, זה לא רק ידע בניסוח, אלא זה גם תפיסת לימוד בהירה ופשוטה, שהניסוחים הם פשוטים כי גם המחשבה היא פשוטה. וקטע שהוא בעצמו יורד על תוספות בעדינות, הוא יורד בדרך כלל בעדינות. בתחילת קידושים, כן, האישה נקנית בשלושה דרכים. כותב המאירי, הרבה דקדוקים נאמרו בשמועה זו על משנתנו ממה שנאמרה בלשון קניין ולא נאמרה בלשון קידושים. זה לא מחשבה מודרנית של הרי האישה לא נקנית וזה מעליב, אלא זה עניין דקדוקי פרשני. זאת למה בכל מקום כתוב האישה מתקדשת ופה כתוב האישה נקנית? גם האישה הלכתית לא בדיוק נקנית. תירוץ על דרך מעלה גלבוע יכול להיות שבשלב מוקדם האישה כן נקנתה. ועם הזמן זה השתנה, כש
אבא קידש ביתו, יכול להיות שהוא כן קיבל כסף שווי. אבל אנחנו מדברים על כסף של פרוטה ושווה פרוטה, זה לא מתאים למילה קניין, זה לא מתאים ללוחות קניין. כן, זאת לא שאלה פמיניסטית, כן? זה שאלה פרשנית וגם לשונית, השוואתית. ואז כותב המאירי הרבה, זה דילגתי פה על קטע ארוך שמביאים כל מיני תירוצים, והרבה מפרשים מדקדקים בה ללא צורך. ולא ידענו בדקדוק ללא צורך, כי הוא אומר, לא צריך לדקדק מהמילים, לפעמים נוקטים מילה כזאת, לפעמים נוקטים מילה אחרת. ולא דיינו בדקדוקים הנזכרים בשמועה. לא רק שדקדקו למה כתוב נקנית ועשו מזה כל מיני דלשות, אלא שרבותינו בעלות תוספות הוסיפו לדקדק על שנאמר האישה. כן, האישה נקנית. יכולים לכתוב בשלושה דרכים, אישה נקנית. מה זה האישה נקנית? רצונו לומר בהי. במסכת כתובות נאמר בתולה נישאת, בחסרון הי. ודורשים בעלי התוספות חסרות ויתרות, כאילו נכתבו על הלוחות בסיני. ואני רואה תועלת בזכירת דברים אלו, יפרשם עובד על הצד שיצא. אבל מה שיצא אלינו ממנה אינה פסק, הוא שהאישה אינה מתקדשת בעל כוחה, כי זה הגמרא אומרת, ממש יורד פה על תוספות שמדקדקים במילות המשנה, כאילו היו מדקדקים בתורה מסיני. וזה באמת הבדל מאוד גדול בין המאירי, אני לא יודע מה עשו חכמי פרובנס בתקופתו, אבל כשאני משווה אותו למה שהוא ציין קודם, כן, לרי ולבעל המאור, אז אני לא רואה בבעל המאור איזושהי בריחה מהפלפול. שיטת הלימוד הסורדית, שיטת הלימוד האשכנזית, ההבדל ביניהם לא היה עד כמה אני מדקדק. אבל המאירי חד משמעית, לא רק שהוא לשונו בהירה, הוא גם יורד על דקדוקים כעת. המאירי, דבר שילווה אותנו בשיר הזה, לא עמד לפני האחרונים. פירושו נעלם ואיננו, עד שהתגלה, אחר כך בהתחלה בספר דת הוותיקן, ואחר כך במדפס, נדמה לי במאה ה-19 הראשונה. צריך להעיר על זה שבהמצאת הדפוס היו הרבה ספרים שעבדו. זאת אומרת, מה שהודפס, הודפס, מה שנלמד הודפס, ומה שהודפס נלמד, ומה שלא הודפס על פי רוב. עבד לפני המצאת הדפוס, הספרים היו הרבה פחות זמינים, אבל אפשר להגיד שהיו עבודים. היה איפשהו כתב יד באיזה מקום, אז לא אני חושב שהוא עבוד. אבל כשאני מדבר על המאה ה-17, אם ספר הוא לא בדפוס, אז הוא ספר עבוד. אז אתה לא מחזר אחרי כתב יד. והמאירי לא עמד לפני האחרונים. אני אקשר את זה לקטע הקודם, כי הבאתי פה קטעים משני ספרים חשובים שנכתבו על המאירי. אחד של פרופסור מירסקי, וזאת רבי מנחם המאירי. הוא פשוט הצית את הדמיון הראשון שהתגלה. אז נכתבו עליו ספרים. אז פרופסור מירסקי כותב, בדורות שאחרי המאירי גברה נטייה לפלפול, והיא שגרמה להשתקותו ולהשתקחותו. הקורא בספרי המאירי באותם הימים היה מרגיש כאילו נעלם שהכותב מפרש לו דברים פשוטים עם דברים מסובכים כאחד, כאילו משיט לו בקנה, כאילו מאכיל אותו בכפי של חכמי. זאת אומרת, לכן הוא לא נלמד מספיק, כי הדורות האלה לא אהב, כן, זה כאילו שטיינזלץ. הלימוד התמקצע, נהיה של תלמידי חכמים, והם לא אהבו את הספר שלו. הצעה מעניינת, אם נקבל אותה, אז נגיד שזה למראית עין. במאירי הוא מביא סיכומים, הוא מביא רצף של פרשנים, זה אי אפשר להגיד שהוא רדוד, ולכן הוא אומר פה, מפרש דברים פשוטים עם דברים מסובכים כאחד, ואז הדברים הפשוטים מעליבים את הקורא. זאת הצעה, אני רוצה להביא הצעה אחרת, נראית הרבה יותר משכנעת, של פרופסור אלברט על ספרו בין תורה לחוכמה, ספר מאוד מומלץ, מאוד קריא גם, עטיפה צבעונית, ספר מודרני משהו, אני מתאר לעצמי, שהלהיב אותו המודרניות של, שלא נגיד השמאלניות של המאירי, שנזכיר אותה לקראת סוף השיעור. בכל אופן, זה פסקה מספרו של אלברט, פרופסור אלברט, על הקטע הזה. הוא מביא כמה, כל מיני דיון פירושים, אתם יודעים, השערות, למה ספרו לא נלמד, אפשר להביא הרבה פירושים, כל אחד גם מוזמן אחר כך לנסות כוחו בתנאי שהוא בקיא במאירי. הכותב פרופסור אלברט, להשערות האלו היה תוקף. אם מלא היה מדובר בתופעה רחבה הרבה יותר, שבית הבחירה לא היה לחלק ממנה, גורלו של בית הבחירה, אינו שונה בפנותי, גם מזה של ספרות הלכתית בפרובנס, מראשית המאה ה-13. זאת אומרת, בזמן כתיבת בית הבחירה נכתבים גם ספרי הלכה, כמה וכמה ספרי הלכה בפרובנס, וגורלם של כולם דומה, הם נעלמו. לכן אתה לא צריך לתת תירוץ מקומי לכל אחד, או תירוץ כללי. ולמה? יכולתה של תרבות זו לעמוד כיחידה נבדלת ועצמאית, היא בין היתר עדות למעמדם של בעלי ההלכה שהיא צמיחה. גירוש ידים פרובנס ערער את בסיסה הקהילתי של תרבות זו, מכאן ואילך היא נותרה ללא ממשיכים. זו הצעה מאוד מאוד מעניינת, אני חייב לומר, והיא מתאימה גם למקומות אחרים, צריך לחשוב עד כמה היא מעלה המחשבות. יהדות אשכנז גם אחרי המערם הולכת מדלדלת ומאגרת מזרחה. ובתחילת תקופת האחרונים, אחרי גירוש ספרד, המרכז עובר מאשכנז למזרח אירופה. כבר אין לנו כמעט גדולי תורה, לא במה שהיום גרמניה ולא במה שצרפה, אלא הם יהיו במה שהיום אוקראינה, פולין, בלרוס, רוסיה אפילו הרי אמרה משה. ספרד, יהודי ספרד ירגושו. לא היו יהודים בספרד יותר, בתקופת האחרונה. אבל יהיו יהודים שרואים את עצמם המשך ליהדות ספרד. יהיו יהודים שרואים את עצמם המשך ליהדות אשכנז. לא יהיו יהודים שרואים את עצמם המשך ליהדות פרובנס. בסדר? אין מישהו שלומד את הספר מגן אבות, הלכה למעשה. ולכן, כותב פרופסור אלבלטל, גם בית הבחירה פחות ממה. בעלות השפות הם ספר יסוד ביהדות אשכנז המורחבת. בסדר? הרשב"א שלומד, בית יוסף שלומד רשב"א, הוא לא רק לומד רשב"א בגלל גדלותו, הוא גם לומד אותו הלכה למעשה. בטח שתשובות הרשב"א מלמדות אך ורק הלכה למעשה. אבל מי שלא פוסק כמו המאירי, אז הרבה פחות יש לו נטייה ללמוד אותו.
אז למה את הרייבת ובן המאוקן?
זו שאלה מצוינת. דבר ראשון, הם הרבה יותר קדומים. כן, ודבר שני, אמרנו שבעל המאור, אמרנו בשם פרופסור טשמן, בשם אמרו, חידוש שלו, שבעל המאור נכתב על הגמרא ולא על הריף. למה הוא נדפס על הריף? בגלל שהרמב"ן ענה להשגותיו על הריף. בעל המאור הופך להיות חלק מהקודקס. לומדים בעל המאור ורמב"ן. זאת אומרת שאת אלה שאנחנו יודעים אותם בתחילת תקופת בעלי התוספות, הם הופכים להיות, כן, אני לא יודע כמה לומדים ראי ו... לא, אבל גם לא, הוא הופך להיות מספיק קדום. פחות חשוב לי אם אתה מבין הגאונים, מי הם המשך שלהם? כולם, כולם ישראל. אבל יש משהו בתקופת האחרונים שמדגישה את מקורותיה שלה.
יש כל זה ספר.
מה זה?
אשכול זה ספר
בפני עצמו. לא, אני לא יודע עד כמה הוא נלמד באמת האשכול. אבל שוב, ספרים שנכתבו בתקופה הזאת, אני לא הייתי מכיל את זה עליהם. אבל פה זה כבר מספיק מאוחר ומספיק מקומי, שלא לומר פרובנציאלי, מה שנכתב בפרובנס, שאולי זאת הסיבה. יושב יהודי בתקופת האחרונים וכותב חיבור מעולה על הטור בשם כנסת הגדולה. יכול להיות שהוא פחות זוכה לזה שידפיס אותו וילמדו אותו בגלל שהוא יושב בטורקיה וכעבור 100 שנה אחריו כבר אין הרבה יהודים ב-150 שנה אחריו אין הרבה יהודים במרכז הזה שמשננים את דבריו. זה נקודה שהיא תמיד צריך להלעל בה. עד כמה אנחנו לומדים דברים בגלל גדלותם באופן מובהק? ועד כמה אנחנו לומדים דברים, כי הם דברים של רבותינו. אני רוצה לקחת דוגמה לא פוליטית בישיבה הזאת. מי שלומד את טניה, אם מי שלומד חב"ד, את טניה בישיבת חב"ד, אז הוא לומד את טניה, כי הוא לומד בישיבת חב"ד ולומדים טניה. זה חלק מהסמכות. כן. למה אנחנו מעדיפים בבלי ולירושה? אז אומרים שישיבת מנהי גלבוע לומד טניה, אבל הוא לא הולך לפי המסורת. הוא לומד את זה, אני מקווה, רק בגלל האיכויות של הספר, ולא בגלל הסמכות של הספר.
זהו, אני רוצה לשאול, היום הזאת שבר יש הרבה מאוד ספרים נכון לפנדל. אתה כן רואה שיש איזשהו שינוי בתפיסה של נגיד עוד 20 שנה, אנחנו כנראה יותר אנשים לומדים, לדוגמה, את המאירים, כן, בהשוואה לספרים אחרים שהם קמים יותר פופולריות, לא דווקא בגלל הגדולה שלהם.
זאת שאלה טובה מאוד. כשאני לומד תוספות, אני לומד אותו מהרבה סיבות. אני גם לומד אותו כי הוא מעלה קושיות בגמרא, הוא גם פירוש השוואתי, רבוניסטי, שהוא מביא סוגיה אחרת, אני לא מספיק בקיל של סוגיה אחרת. אבל אני גם לומד אותו כי הוא חלק מהקודקס, כי אני צריך ללמוד אותו, כמו שלא נגמרא, אני רוצה לדעת תוספות. ואני גם לומד אותו כי פירושי תוספות הרבה פעמים יהיו פירושים עם השלכה להלכה. יש הרבה סיבות שאני לומד את תוספות.
השלכה להלכה שלך?
לא, בראשונים זה לא. השלכה להלכה של עם ישראל. כי תוספות כותב על סוכה ישנה, שהירושלמי שמפרש אותה, הוא לא מפרש את בית שמאי, אלא שצריך להוסיף בדבר. צריך לחדש בדבר, זה לא יכול להיות פירוש לבית שמאי, שאוסרים סוכה ישנה. אלא זה אפילו לבית הלל שמתירים סוכה ישנה. זה פירוש שמתקבל, פסוקות בשולחן ערוך, לכל עם ישראל סוכה ישנה פסולה. למרות שבמשנה סוכה ישנה זה רק בית הלל, כי אמרו את זה תוספות. זה בתקופת הראשונים זה לא נכון. זה לפני גאוס, יש הרבה השפעות, אבל באופן כללי להגיד היום שישיבה אשכנזית כביכול אמורה ללמוד תוספות, וישיבה ספרדית אמורה ללמוד רמב"ן ורשב"א, זה ממש ממש, אפילו העניין הזה של הסמכות. מבחינת הראשונים, אני חושב שזה על גבול החסם משמעות. אני לא רואה איזה הבדל איכותי, אני לא יודע, צריך להיות פה מאוד קיצוני בעניין הזה. אבל כשאני לומד בית הבחירה למאיר, אני לא לומד אותו בגלל הסמכות, ולא בגלל ההלכה. והשאלה שעוד מעט נשאל זה, עד כמה אני שואל אותו, כי אני צריך לדעת אותו. אבל ודאי שאני לומד אותו בגלל איכות הספר, יש גמרא קשה, אני רוצה להבין את הגמרא, הוא לפעמים נותן לי פירוש מצוין. לקרב את הדברים לשכל, אני אגיד לכם שראשונים על התורה, אני לא חושב שאנחנו לומדים בגלל הסמכותיות שלהם. אולי רש"י. אני לא חושב שיש, לא יודע, אבן עזרא. אומרים, באו, אמר אחד מרבותינו הראשונים, צריך ללמוד דבריו. לא, הוא אמר דברים שנותנים לי עומק ותוספת תראייה כשאני לומד תורה, אז אני לומד את דבריו. אני לא יודע. יש כל מיני פירושים שזכו, ראינו חיים בנתר, אור החיים הקדוש. שהם לומדים אותו כי צריך לדעת אותו. אני לא יודע, יש פירושים שזכו, יש פירושים ששייך להתפקח. רמב"ן על התורה יכול להיות בקטנה. אז זה עניין הסמכות וההמשך והבית מדרש, שחכמי פרובנס המאוחרים לא היה להם המשכיות. וזו יכולה להיות סיבה, חוף, זה נראה לי הסיבה העיקרית. הבית יוסף מצטט את המאירי 3 פעמים. אני מקווה שלא החמצתי אף אחד, בכל מיני חיפושים, כי אחד מהם הוא כותב מנחם לבית המאיר, לא כמובן המאירי. 3 פעמים, ולא מבית הבחירה. מספר אחר. לא הזכרנו, המאירי כותב כמה ספרים? הוא כותב ספר הלכתי על הלכות, זאת אומרת, הגיע לידינו, ספר הלכתי על הלכות סתם, לשם קריאת ספר. אז 3 המקומות שהבית יוסף מצטט את המאירי, זה מקריאת ספר. כתב הרב נורך מנחם המאירי, ניקב יריחו, והוא איזה רגל שבהי, הן ימני והן שמאלי, אז הוא, מה צריך? זאת אומרת, ניקב יריחו, אנחנו יודעים מה הדין, אני חושב שיודעים מה הדין, צריך להסביר מה זה בהי, ניקב יריחו, כי יש לו שני יריחיים. אז פה מצטט, כתב הרב רבי מנחם המאירי.
אלא שבאחת משלושת הפעמים, גם הם בסימן למד ב', מי שלומד מתחיל משנה ברורה הרבה פעמים לומדים על הסדר, אני מציע להם לדלג על סימן למד ב', לחזור אליו בסוף או משהו. שולחן ערוך בהלכות תפילין, או לא לפי סדר, בהלכות תפילין מביא הלכות סתם. הלכות סתם זה דבר קשה ללימוד. גם התחיל, אורח חיים, הוא רצה קצת הלכות קריאת שם בלכותיה. טרח נופל עליו איך כותבים, היי, ומה לעשות עם יוד שהתרחה קצת. אבל יש שם בסעיף למדווה, בסעיפים זה לפי התור השנים, וכן כתב, מארי אבן חביב זעלה, בעזרת השם נמד עליו, יהודי מרתק, שמצא בקריאת ספר להריבי מנחם לבית המאיר, שהפרשיות שבראשי חמישה אחרון שנים בתורה, אין מקום לכל עולם, ולא בטוחות ולא בסתומות, לא ניכנס להלכה הזאת, שהיא מעניינת בפני עצמה, אלא רק לזה שמצטט בשם מארי אבן חביב. שהמארי אבן חביב, המכונה גם עין יעקב, הוא מצוטט הרבה בבית יוסף. ואני לא בטוח אם הבית יוסף ראה את המאירי, או שבשלושת המקומות שמצטט, מצטט אותו מהמארי אבן חביב. תגידו לי מה הבעיה, תפתח מארי אבן חביב. המארי אבן חביב, הפוך כמו המאירי, לא עומד לפנינו. מארי אבן חביב מפרש שני סדרים של, שני טורים של הטור, והוא עמד לפני הבית יוסף, מכתב יד, והוא לא הגיע לפנינו. אז אפילו את זה אנחנו לא יכולים לבדוק. אבל זה החשב. בכל אופן, ודאי שבית הבחירה לא עמד לפני הבית יוסף. מה אנחנו עושים עם כזה, אם פתאום מגלים ראשון? ואז יש לזה פירוש, והוא חולק על ההלכה. מקובל להגיד בשם החזון איש, שאין סמכותו כמו אחד הראשונים. הייתי שיש שאומרים שזה תלוי עד בשם החזון איש, שתלוי עד כמה, עד כמה הוא מחודש ועד כמה הוא, ועד כמה הוא משכנע, או שסמכותו כזמן התגלותו, כל הניסוחים כאלה, אני אומר ניסוחים כי לא מצאתי בחזון איש, אולי אתם תעשו עבודה יותר טובה ממני, אבל מצאתי בחזון איש שהוא כותב על הגאונים, גם הגאונים אתם יודעים שלא עמדו והתגלו אחר כך בגניזות, אז הוא כותב, אחר כך הייתי שתשובות גאון הנתפס, הוא כותב בסוגרן, בחזון איש, הנתפס באוצר הגאוני מרובן פיקין. ואף שאין לסמוך על כתבי יד הנמצאים בהפסקת מסורת דור דור, אבל כאן נראים הדברים שהם דברי גאון. א', מדהים הדבר שאומר מה שלא במסורת, לא סומכים עליו. ב', אבל פה השתכנעתי מהתוכן. טוב, אני חייב אמר שאני משתכנע מהתוכן הרבה פעמים. אז זה עניין... מעניין, הקושיות עוד יותר מעניינות זה כשפוך, היה בסמים ראש, זה היה ספר מזויף של הראש. והיו אחרונים שחשבו שהם, של הראש והסתמכו עליו. ועכשיו זה הפוך, עכשיו אני אחרון פסק כך, ואני יודע שהוא הסתמך על ספר לא נכון, אז עד כמה זה משנה את ההלכה. אז זה כבר עוד יותר מעניין. אבל זה באמת נושא מאוד רחב, הבאתי פסקה מעניינת שמצאתי של הרב יובל שרלו לחתימת הדיון המעניין הזה. מסיבות שונות נעלמו ספריו של המאירי ולא שבו במסע ומתן הלכתי לאורך הדורות. יפה, מסיבות שונות זה נכון. רק לפני כמאה שנים נתגלו בספריית הוותיקן והתחילו לצאת לאור. חזון איש טען, כי כיוון שלא היו חלק מהמסע ומתן הלכתי לאורך הדורות, אין לפסוק לאורם. אימוץ, גישתו של החזון איש, עוקר מתוך ההלכה את אחד הפוסקים המיוחדים והרחבים שבתוכה. כמו גם את המקורית המיוחדת הנובעת מפגש של עולמות הלכתיים שהתרחש בפרובנס. כן, מפגש של עולמות של אשכנז הספרד. עמדת החזון איש ביחס למאירי אינה עמדת הפוסקים כולם. אך גם לא עמדה הפוכה, של לסמוך עליו בעיניים עצומות. כיוון שהפוסקים בכלל לא נתנו לאף אחד מגדולי ישראל של ערך הדורות מלמד כפי פסקה אינטואיטיבית. היחס למאירי אינה בין התעלמות בדרכו של החזון איש, ובין הכנסתו לתוך מסגרת תלמודה של ההלכה. יש לזכור כי בכלל חכמי פרובנס לא השפיעו השפעה ניכרת על ההלכה, לא בעלם ראו ולא הרייבל. זאת אומרת, אני יכול להתעלם, אבל מה הצד ההפוך מה להתעלם? זה לא לקבל דבריו. כי אלף אני אף לא מקבל פוסק אחד. ובית, הפוסקים תמיד, אני מתייחס למאיפה הוא בא, וחכמי פרובנס פחות השפיעו על ההלכה, גם אלה שהיו מוכרים. רבן אמור כותב, לומר הם לחויות זיכרונות ושופרות בראש השנה, בכל התפילות, עמד במוסף. עכשיו זה, בעל אמור מופיע לפנינו, זה לא שזה נעלם, פשוט אנחנו לא פוסקים כאן. אז זה לגבי הנקודה הזאת. מה שעוד כתב, אז הבאתי איזה קטע משערי ציון, שזה גם ספר מעניין שנכתב הרבה יותר מאוחר בסוף תקופת הראשונים, גם בפרובנס,
שהוא מציין כמה כותבי חכמי פרובנס, ואחריהם הרב הגדול רבי מנחם בן הרב רבי שלמה לבית המאיר בפרמפיניאן, אשר העיר בחוכמתו הנוראה כל הגולה בחידושין ופירושין וכל תלת הסדרי. מה זה תלת הסדרי? כן, מה שיש עליו, מה שיש עליו בבלי והוא לא קודשי. הוא בפסקים גדולים ונוראים, אלוהים הכתובים על ספר בית הבחירה, ובאר כל התורה שבכתב ותורה שבעל פה ובאור נפלא מאוד. לגבי הביאור שלו על כל התורה שבכתב, יש לנו לגבי התנ״ך פירוש המאירי על משלי ועל תהילים. אנחנו יש ציטוטים לגבי פירושו על התורה, יש ציטוטים שלו עצמו לבמדבר דברים, ויש בספרים אחרים ציטוטים שלו מבראשית, מה שמעלה על הדעת שהוא כתב פירוש על כל התורה. הוא מפנה בעצמו גם לירמיהו ויחזקאל וירמיהו, ובמקומות אחרים מצאנו ציטוטים שלו לישעיהו. אז לפחות כל הנביאים האחרונים, אולי כל הנביאים, ואולי אפילו כל התנ״ך, אנחנו לא יודעים מה הוא כתב שלא הגיע לידינו. הוא עוד כתב, הזכרנו, אז אמרנו בית הבחירה, הזכרנו את פירוש המקרא, הזכרנו את מגן אבות. מה זה? אז עוד שנייה, עוד שנייה. אז הזכרנו את מגן אבות, הזכרנו את קריאת ספר לראות סתם, צריך להגיד גם שיש לו חיבור על התשובה. נקרא חיבור התשובה למאיר.
מה זה על התשובה?
על הסגנון שלו, מה זה?
מה זה התשובה?
על הלכות תשובה, על מעשה תשובה, לא תשובות. לא תשובות, אין לנו הלכות שלו בכלל. על עושר לשונו, סתם, לא התאפקתי. קידושין ב' הבאתי קודם, קטע מקידושין ב', עוד אחד, סתם, יש מלא כאלה. והקדים את הכסף מפני שהוא ראש המדברים בכל מקום. ושהכדור הקדימו, כן? כסף, שטר וביה. למה כסף ראשון? הוא ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים בכל מקום זה על מי נאמר? על רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. אז זה לשון כבוד לחכם. אבל למה כסף הוא ראש המדברים בכל מקום?
כסף
מדבר. זה הכי חשוב. אז איזה ביטוי נאה ראש המדברים בכל מקום. ושהכתוב הקדומו הוא עוד איזה סיבה. אבל תראו איזה שפה. לא, 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 לא. מבחינת העושר על הדברים שלו, זה פשוט משחק כזה. הבאתי עוד אחד. גם, יש לו פתיחות. יש לו פתיחות למסכתות, יש לו לפעמים פתיחות לספרים, לפרקים. יש לו לפעמים, כשמתחיל נושא במשנה, הוא נותן פתיחה. הוא מבאר את המשנה, ובמשנה הוא מכניס הרבה פעמים חלקים מהגמרא, זה מין הקדמה כזאת. למען ירוץ הקורא בו, אז מהפתיחה שלו למסכת קידושין, אז כל המקום שצדע בי פה סתם במקרה, הם לא רחוקים. אמר מנחם בן שלמה לבית מאיר, כבר בארנו פתיחת החיבור על זה הסדר, רצוננו על סדר נושים, שעיקר עניינו בא לבאר ענייני הישות בכלל, הן בענייני בית ראשון, בעניין הקידושין והכתיבה, הן בעניין חורבנו, כעניין הגיטין וסיבת הפירוד, הן בענייני בית שני, כעניין האיבום והחליצה ועניין סוטה. איזה יופי, איזה לשון, הוא מחלק את מסכת את סדר נשים לבית ראשון, חורבן ובית שני. המאירי, עוד הערה לשונו, בבית הבחירה, הוא מצטט הרבה מאוד ראשונים ולא קורא להם בשמם. כותב וגדולי המפרשים אמרו וגדולי המחברים אמרו וככה יש לו כינוי גדולי הזה וגדולי הזה. והמדהים זה שזה פשוט לשון קוד. והם קבועים. הבאתי לפניכם, הריף נקרא אצלו גדולי הפוסקים, רש"י גדולי הרבנים, רמב"ם גדולי המחברים, הרייבד גדולי המגיהים, לא מגיהים של מהשגות, הרמב"ן גדולי הדורות שלפנינו, והרשב"א גדולי הדור. עם הרשב"א הוא התכתב, ונעיר נביא אחר כך קטע ממכתב שלו לרשב"א, זאת אומרת הרשב"א זה גדולי הדור, אז הרמב"ן גדולי הדורות שלפנינו. אמרנו נכון שהרשב"א עוד הספיק ללמוד אצל הרמב"ן.
אבל מה הייתה לדרכו בפירוש המקרא, פשטן?
לא, פשטן לגמרי. פשטן, אבל נכנס לו קצת מוסר ופילוסופיה, שזה לא היינו קוראים לזה פשט, אבל אני שלדתי לי, מה רצית?
ואין לנו עליהם, על אחר. טוב, חידוש המאירי שאף שיעור עליו לא ישלם בלי היחס שלו לנוכרי, וזה באמת, באמת חידוש גדול מאוד. אז הבאתי לקט באלף, זה מבבא קמא נמצא שאף עובדי האלילים שאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגוזלם. ומכל מקום, אין אדם חייב לחזר אחר עבדתו. זה, כן, אין השורת עבדה בגוי, זה הלכה מפורשת. זה הגמרא שם. כל שהוא מהממין הגדורים בדרכי הדת ועבודת האלילות על איזה צד, אף על פי שהם מזה, אף על פי שהם אמונתם רחוקה מאמונותינו, לנוצרים, הנצרות, אינם בכלל זה. הרם כי ישראל גמור לדברים אלו אף באבדה ואף בטעות, לכל שאר הדברים בלא שום חילוק. חידוש שלא יאמן. נקרא, היה את שבועות שלשום, העברתי משהו על ענייני גירות. ברמב״ם כתוב על גר שאחר כך חוזר. ואפילו עובד עבודה זרה, אז הרמב״ם כותב, הרי הוא ישראל ככל דבר, וקידושיו קידושים, וצריך להחזיר עבדתו. משום מה תופס אותי הביטוי הזה, שרוצה להגיד ישראל לכל דבר. שני דברים הוא נותן. הבדלים מההלכה למעשה בין ישראל לגויים. קידושיו קידושים, וצריך להחזיר עבדתו. אז צריך להחזיר עבדתו לפי המאירי, זה לא הבדל בין יהודים לגויים. זה הבדל בין יהודים לגויים תיאומטיים. אבל הגויים שלנו הם גויים גדורים בדרכי הדת ועובדים האלוהות על איזה מוצר. אותו אלוהים, הם עובדים את האלוהים שלנו, הם לא עובדי עבודה זרה.
מה היה המצבו מבחינת קרבה, שכנות עם נוצרים?
העיר פרפרניאן בפרט ופובנצה בכלל. לא היה בה, הם לא היו ערים יהודיות. לא היה, יהודים חיו בנפרד, היה להם רחובות, או לא יודע, לא יצאו את המילה גטו. אבל היהודים, קהילות סגורות, היה אולי קצת באשכנז, אפילו אני חושב, אפילו בצרפת כמעט ולא. אבל בטח לא בפרובנס ולא בספרד. לא, אבל זה גם אצל האחרים. כולם, הרמב״ם חי לגמרי בין הגויים, ואמרנו שלהחזיר עבדה זה כמעט מוסכמה, שזה מין מעלה, שדין פנימי של ישראל, ככה בן אדם שמוצא, זה שלא. לבוא ולהחזיר ולהשאיר עבודה לגוי, זה מרחיק לכת. אם כי בקטנה הוא כותב, בוא אני הולך פה ובונה את זה עוד יותר. שור של ישראל, בבא קמא גם. הדין בהגמרא, שור של ישראל שנגח שור של נוכרי, פדור מדין רעהו, כי גח שור איש את שור רעהו. הם פטור משור רעהו. זה הגמרא. ולפי מה שנאמר בגמרא, דווקא בעממים שאינם גדורים בדרכי דקות ונימוסים. הכל ששבע מצוות בידם, דינם אצלנו כדיננו אצלם. כמו שהוא ישלם לי אם אשר שלו יזיק לי, ככה אני משלם אשר שלו יזיק לו. וזה שכתוב בגמרא שזה לא, זה דווקא גויים שאינם גדורים בדרכי דתות ונימוסים. זאת אומרת, זה לא עובדי עבודה זרה, אלא זה שאין להם מערכת משפט, שיצאים כל דברים גבר. אבל אם יש להם מערכת חוק, אז זה כולל את זה. אקו כל ששבע מצוות בידם, דינם אצלנו כדינם אצלם, ואין נושאים פנים בדין לעצמנו. כן, אל תגיד לא, זה רק ליהודי. אין נושאים פנים בדין לעצמנו. מעתה אין צריך לומר שכן באומות הגדורות בדרכי דתות ונושאים. זה בכלל, בכל העם היא מערכת בית דין, אבל בטח בעמים שלנו, שהם נוצרים, אז בכלל.
מפתיע, כי בסוף גם גירשו את היהודים מפרובנס.
כן, לגמרי, צריך לזכור, עוד קודם מצרפת, קצת אחריו, כמה עשרות שנים אחריו מצרפת, אבל לא. הוא נפטר 1315, אז כבר אמרנו את זה, וזה מוערך. אז גירשו 1500 וקצת, זאת אומרת, תן להם להתבשל. הוא מפרסם את ספרו, אמרנו 1310, אז 200 שנה קדימה, גירשו את היהודים מפרובנס.
היה שם פוגרומים כאלה, כי מצרפת ואשכנז היו הרבה.
בכל מקום היה. התחושה זה שיש קצת פחות, אבל אני לא בטוח.
בעיקר הם כאומר נימוסים.
התחושה היא שהם יותר משכילים ויותר מעורים
ופחות הורגים אותם. אני לא יודע עד כמה זה מדעי. באשכנז היהודים יודעים לקרוא וכתוב, והגויים הם עיקרים בורים, והתהום היא אדירה, אין שום שיח. בספרד יש תסיסה. טוב, אנחנו בגימה נעמות קצת, בניתי את זה, עובדי הגילולים אין עיני משול בשלומם. ובכל מקום אין ראוי להאריך עימם בדברי שלום ביתר מהרגיל, זה הגמרא שם. ולא ייכנס עימם בשייכות יותר מדי. אולי זה שיחות. ומכל מקום, אומות הגדורות בדרכי הדתות ומאמינים במציאות התברך ואחדותו ויכולתו, אף על מי שמשתבשים בקצת דברים לפי אמונתנו, אין להם מקום בדברים האלה. שזה דברים של הרחקות מהגויים. פה הייתי אומר שבעתיים. אם הגויים הם באי שיח, אז דווקא פה אתה צריך יותר עכשיו מהתבוללות. ותראו את הביטוי, עד כמה הם מאמינים במציאות, ומאמינים באחדות האלה, למרות שהאם שלהם משולש. הם משתמשים בקצת הדברים. ממש ביטוי מרחיק לכת.
אבל לכאורה זה לא כולל את הנוצרים. הוא
מדבר על הנוצרים. שהם לא עובדי עבודה זרה, באחדות, זה ממש נקודת המחלוקת.
אבל הם לא מאמיני ייחוד.
בכל אופן, ככה כותב את זה.
שומע, אף על פי שמשתמשים.
כן, הם משתמשים קצת הדברים, אבל הם לא מאמינים בעבודה זרה, הוא לא רואה את זה עבודה זרה כאב בן לא רחוק. ותראו איזה מדרש עצום.
מה, זה קבלה.
קבלה בלשון לקבל אותם. תראו איזה דבר שאני מדרש עצום, אבל המאירי לא. בעבודה זרה דף זין כתוב, זה במאירי, זה בדף ב', אבל בפתיחה, אבל בדף זין. אמר רב תחליפה בר רב דין אמר שמואל, אם תראו דפוסים כתוב יום א', אבל אם לא תראו דפוסים על הכתב יד כתוב יום נוצרי. לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור. זה יום עידה, מתי מותר לקנות מהגויז? אז יום א', יום נוצרי, האם מהנוצרי מותר לקנות ביום ראשון? רבי ישמעאל, הנצרות שם עוד לא הייתה כזאת, נכון, פופולרית. רבי ישמעאל, אומר בר כוכבא, מהשנייה, כמה הנצרות. אבל היו נוצרים, אז מה נוצרים אסור ביום ראשון? כותב על זה המאירי, מה שאמרו בגמרא, הנוצרי לעולם אסור. אני מפרשו מלשון הפסוק בנביא, נוצרים באים מארץ מרחק, האמור בירמיה, זאת אומרת, ודאי זה לא הנוצרים שלנו, שקרא אותם העם נוצרים על שם נבוכדנצר. נוצרים נבוכדנצרים, כלומר בבלים. וידוע שצלם השמש היה בבבל, ושכל עם נבוכדנצר היו עובדים לו. וכבר ידעת שהחמה משמשת ביום ראשון כעניין ראשי ימים. כי ידעתי שתגידו סנדה, וזה ברוך השם שאנחנו, שגור לנו אנגלית. אבל גם בספרדית וגם בצרפתית, יום השמש זה יום שני. זאת אומרת, זה תחילת השבוע, אבל זה... כן. דילונה.
לא, דילונה זה
הירח. נכון. אבל כן, אבל זה לא יום השמש. זה משהו, או סוף השבוע, או תחילת השבוע, כן. זה לא יום השמש. יום ראשון. לא בספרדית ולא בצרפתית, ולא בלטינית. בצרפתית זה דימנש, משהו כזה, שדימנש שטרמינולוגים אומרים שזה יום המעבר, זה בטח לא יום הירח. אבל אנחנו מכירים שזה יום השמש, ומתוך כך היו קוראים לאותו יום נוצרי על שם שהיה קבוע לנבוכדנצר על צד ממשלת חמה שבו, והדברים נראים וברורים. איזה, כאילו תסתכל מהחלון. יום חגם של הנוצרים, יום ראשון, הוא לא אומר את זה, והדברים נראים ברורים, זה משנה שהוא רואה את זה בתור אפולוגטיקה. טוב, עוד מעבודה זרה. ישראלים שפקרו ונעשו מינים לעבוד את האלילים ומיני עבודה זרה ומסורות והפיקורסים, והם מבזים את המצוות הדרך פיקור, מותר להזיקם בידיים ולהורידם לבור תחתיות. כן? זה גמרא מפורשת וכידוע, כן, עם כל הגמרא עם המעלים ומורידים, ואין מעלים ומורידים, אז במקום בור הוא כותב בור תחתיות, יפה. ודברים אלו כולם בשעדיין שם ישראל עליו, מאחר שהוא מתפקר ומחלל את הדת עונשו חמור הרבה. הכל שיצא מכלל דת יהודית ונכנסו לכלל דת אחרת, הרי הוצאנו כבני אותה הדת שנכנס בה לכל דבר, חוץ מגיטין וקידושין או כל זיקת אישה. אין לו יאמן בעיניי, וזה הבאתי את זה. הוא יוצא לגמרי, לגמרי נגד משתמד. אבל לא כנגד נוצרי. הבעיה שמשתמד באיזשהו שלב הופך להיות נוצרי. אז הוא אומר, כל עוד שם ישראל עליו, אז תיכנס בו, אז כל מה שנאמר, מורידים לו, וזה הוא לא מסתייג. אבל אם כבר לא שם ישראל עליו, הוא יצא מכלל דת יהודית, אז הוא כבר הופך להיות נוצרי, ונוצרי אנחנו לא מורידים לו, חס ושלום. זה לא שמקבל כל אדם, כן? ואת הנגד המשתמד הוא כן יוצא.
שאלה אם קוראים לבצד או כלפי, סביב אם קוראים את זה על פי לבצד, אתה מסתבך.
למה?
יש לבצד מפורסם שעיקר של ישראל, אני לא זוכר כבר, צדקת צדיק מנדל.
כאילו אומר
שמספיק בשביל להיות ישראל זה
בקריאת
שם ישראל.
לא, אז ראינו פה, הוא כל כך מחלק בין, הוא כל כך, אהבת הגוי פה כל כך חזקה, אז הביא אותו לאמירה בעיניי.
או שמירת הקהילה, או
מוזרה הזאת.
מוטיב הקהילה כאילו שיש אצל...
כן, אבל אתה רואה, זה קו, אבל הוא יכול ללכת גם נגד המשתמד שכבר הוא נקרא שנוצרי, יכול ללכת אחריו... תראית מה הגויים עשו למשתמדים עם כל האינקוויזיציה. בעיני הזה הרב קוק כותב שההלכה כמהירי, ותיקטה מגרת, גרת חשובה לכשעצמה, בשום אופן ועניין כתב תקופות מקורותיה ולמי נכתבה, בשום אופן ועניין כותב הרב קוק, אין צדקה לשום אומה בעולם להגביל זכויות חברתה, ולא תכלית נשגבת כללית. על כן צדקו מניצי ישראל בתביעתם הלא אב אחד לכולנו. לבד מה שהעיקר הוא כדעת המאירי, שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים בין אדם לחברו, הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי אדם. אמנם גם אם הוא אומר פשטן של פוסקים אחרים, הוא אומר זה לא רק לפי המאירי, מה שאני אומר פה ואומר פה דבר כללי. אבל תראו רב קוק שכותב שבזה הלכה כמאיר. לסיום, זמננו כבר קצר מאוד. מכתב שהוא כתב לרשב"א, שהופיע באיזה ספר מעניין שנקרא חושן משפט, לא נדבר עליו מקוצר הזמן, כתבתי כאן פה את הדף שהיא על השליחה. ומאז רוח השם דיבר בנו בהגיע ספרי הרב, מורה צדק בארץ, נמצאו בגלילותינו חכמים וגדולים ומפורסמים בתורה ובכן מעלה, כי בכל סילן התלמוד והמשנה, אם היות ידיהם עושות תושייה בחוכמה, שזה פילוסופיה, בחוכמה וספריה, ומצאו חקר תבונתה וסתריה, וכמה מחכמי הארץ כיוצא בהם יודעי חוכמת התלמוד על השלמות, תמידים כסדרה מוספים וחידושים ותוספות כלחתן, ואם זה היו בקיאים בחוכמות, גם במדעים וגם בפילוסופיה, אם בכולם, אם ברובם, אם במקצתם. אתם זוכרים, דיברנו על זה חסיד בריחות שדיברנו על הרשב"א. והרשב"א מה עשה?
שהבסיס צריך
להיות... הרשב"א כתב את החרם שאמרנו שהוא סוג של פשרה שעד 25, 50 שנה וכל הזה. המאיר כותב לו, מה אתה רוצה בארץ הזאת? מי שלא היה לו פילוסופיה הזה הוא בור. מי שאצלנו שלם, צריך ללמוד גם תורה וגם חוכמות. עוד הבאתי קטע על, לא יודע, הציונלית שלו. ההספד, יקרא דשכווה או יקרא דחיה, כן? ההספד הוא לטובת המת או לטובת החיים? כותב רק מאירי, אין ההספד מצד עצמו של המת. כי מה חפצו בחיי העולם הזה? אלא הכל הפסד הדור. כי תועלת האדם בזה החיים ללמוד ולהתחכם ולעלות למעלה עליונה. מפני שתכלית כוונתו בעולם הזה, אינה רק לעלות לשם, וכל ההספד יעורר לבם שהתבלונו לחסרונם ויפשפשו במעשיהם, ויחזרו בתשובה, ואינה למוות. כי הוא חיים לצדיק. זאת אומרת, באמת איננו פה איתנו, אבל תועלת האדם בזה החיים היא ללמוד. והמת, כשהוא מת, אז הוא כבר מפסיק לקיים את תועלתו בחיים, ולנו הוא חסר, וזה נועד הספן. לא זכינו שהמאירי ייתן לנו בפילוסופיה. אבל אמרתי שבפירושו למשלי כמה קטעים שאפשר למצוא בהם, והנה הבאתי קטע קשה להבנה, ואולי כותב ספר פילוסופיה אז בכלל לא היינו מבינים, על הפסוק השם קנני ראשית דרכו, והנראה שרמז על השכל הנפרד, המוציא שכל האדם מן הכוח אל הפועל. יש לאדם שכל, ויש לאדם גם שכל נפרד. שכל הנפרד מוציא את חוכמתו של האדם מהכוח אל הפועל. ושכל האדם מייחל בתכליתו לדווקה בו, אלא בו בקדוש ברוך הוא. אליו ישגיח, אליו יתבונן, והיא המדרגה העליונה בשכל האנושי. עד פה יבוא שכלו ולא יוסיף. יש את זה גבול של השכל, שזה שאיפה להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל למעלה ממנו, זאת אומרת, עד פה מגיע השכל, למעלה ממנו ישר הצורות, וכל שכן הסיבה הראשונה, אין בכוח השכל האנושי להשיג דבר במהותם. רק שאפשר לו להשיג במחקרו מדרכי המופתים הנבחרים, על פי הקדמות צודקות, הנה מציאותם, צריך לומר שהם נמצאים. סביר קצת מרחיקת לכת, ששכלו של האדם לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא שהוא מעל שכלו, ולכן האדם יכול לעשות את זה לא בעזרת השכל, אלא בעזרת השכל הנפרד. השם קנני ראשית דרכו, אפשר לקנות את השם לא בשכל, אלא בשכל הנפרד. הוא נסה להסביר מה זה.
גם זה רק התפוסת שלך תגיע רק על ידי, רק על ידי קבלת מציאותם, לא הבנה שלהם.
כן. אי אפשר, מה שאי אפשר בשכל, אי אפשר באמת להבין, אבל כן אפשר לקבל בכל מיני טכניקות שהוא מבין.
מה שנקרא
השכל
הפועל?
כן. האם זה כמו השכל הפועל של הרמב״ם? שאלה.
לכאורה זה לא נראה.
אלא. אז אני אדים, כי יש לו ביטוי, אז אני לא אכנס. אני רק אעיר, מה יגיד המאירי של בית הבחירה על המאירי פה? כן, פתאום הלשון, תראו איך היא, כשברגע שנתחיל לכתוב פילוסופיה, הוא כבר פחות חשוב לו ההבנה והשותפות והפשטות. פתאום קשה מאוד להבין, אולי בכוונה, שלא יבין את זה כל אחד, בניגוד לגמרא, אנחנו רוצים שיבין כל אחד. טוב, זהו על חכם וחכמנו הראשונים, באמת על פי תורתו, ענק שבענקים. על פי השפעתו על ההלכה, לא היה נלמד בשיעור הזה בכלל. אבל היום הוא נכנס ללובדים אותו. מעלי הרהורים, האם היו עוד? מי יודע? נכון? מי יודע? כל מקום, בכל תקופה, קמו לישראל חכמים. אולי חלקם כתבו ספרים גדולים. ואולי היה נשמר כתב יד בספריית הוותיקה. לא היה... ספריית הוותיקן, כן, אף אחד לא, זה לא שמישהו עתיק ונתן לספריית הוותיקן. הם נהגו לבזוז את הקהילות אחרי הפוגרומים. ואולי היה משתמר ביד ההשגחה, לא היה מגיע לידינו. וחבל על דאבדין מה שיכל להשפיע אם היו דנים בדבריו במהלך הדורות. עד כאן מעט מתורתו הגדולה. רבנו מנחם לבית המאירי.